הגענו לדף פחת עמוד א', סוף השורה השמינית, גוף האמר שמואל הנוטל כלי מן האומן לבקרו, לבדוק אותו כדי לקנות אותו, ונאנס הכלי בידו, חייב לשלם. אומרת הגמרא למילי, הוא דקיצי דמי, כשהמחיר שלו הוא קצוב, רק אז סומך את דעתו של הלוקח לקנות אותו אם הכלי מצא שלם. כלומר, הלוקח צריך לבדוק רק אם הוא כלי שלם, מצב טוב וכולי, אם המחיר קצוב. אז מהסתם יש להניע שהכלי אכן ימצא שלם, לכן הלוקח סומך עם דעתו לקנות הכלי על דעת כן בדיוק. אבל ויש מעשה בזה. האור גברה דה לבית אבך. מעשה אדם נכנס לבית המטבחיים. אג באטמא דביסרא. הגיבה ירך של בשר. כלומר שבהמה שחוטה. לבדוק אותה ולקנות אותה אם יראה שהיא שמנה. ויש בה הרבה בשר. בהד הדקה אגבה. עת הפרש אמיר ממיני. כלומר תוך כדי שהוא הגביע. בא פרש וחטף את הבשר ממנו. עת הדקם דרבי ימר. בא לפני רבי ימר לברר מעדין. חייבי לשלמו את דמי, רבי ימר חייב אותו לשלם את דמיו, כי כבר הרים אותו כדי לקנות, ואני מילא הוא דקיצי דמי, כל זה רק השם מחיר הירך היה קצוב. עוד מעשה, הוא גבר דייתי קרא לפום נהרה, אדם שביא דלויים לעיר פום נהרה, למכור אותם, עתה כולם, משהו שקול קרא קרא, באו כולם, הרבה אנשים, כל אחד נטל דלת לבדוק אותה, לקנות אותה, המוכר חשש, לא יוכל לגבות את כל הכסף, הוא לא ראה כל מי שלקח, לכן כעס יחיד לאסור את כל הדלויים בהנאה עליהם, להקדיש אותם. אמרנו הרי הם מוקדשים לשמיים. עתו לקם את רב כהנה, אמרנו אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. מכיוון שהדלויים כבר לא של המוכר, כיוון שלוקחים כבר זכו בהם בידיים שלהם, לכן לא מוקדשות. אבל כל שמענו, אני מילא דקיצי דמיים, כל זה כשהמחיר בעצם היה קצוב. לא קיצי דמיים ברשות מראי וקיימה, אז הם עדיין ברשות הבעלים הראשון, ושאפי רק לשלכן יפה, הקדיש אותם. תנו רבנן. הלוקח ירק מן השוק בירה ויניח ובירה ויניח, אפילו כל היום כולו לא קנה ולא נדחה במעשר. חבר שמקפיל הליכות תרומות ומעשרות, הוא לוקח ירק מהשוק מהמארץ שחשו לו מעשרות, הפירות שלו דמי וחיימים במעשר מדרבנן, מחשש שם לא יפריש מהם תרומות ומעשרות כדין. הוא בירה לעצמו ירק שהוא רוצה וניח אותו בצק להחליט אם לקלוט אותו או לא. אפילו מסע ככה כל היום כולו להרבה ירקות, לא קנה ולא נדחה במעשר. אבל אם גמר בי בו לקנותו, אז קנה ונדחה במעשר. עכשיו, להחזירו אי אפשר שכמה נדחה במעשר. כלומר, אם גמר בי בו לקנות, מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יכול להחזיר אותו ולהסר אותו, כי כבר נדחה במעשר. הוא לא יכול למכור אותו למישהו אחר ולהסר אותו. הוא להסר אותו, ואחרי זה להחזיר אותו, אי אפשר שכבר מפחיתן בדמים. מוציא מעשר ממנו בעצם, זה מוריד מהשווי שלו. הקיצן, מה יעשה אם הוא אכן רוצה להחזיר אחרי שהוא כבר גמר בי בו לקנותו? מעשרו ונותן לו דמי מעשר. כלומר, את המעשר שפרי שנותן הלוי, את ירקות עצמם הוא מחזיר למוכר, הוא משלם לו דמי המעשר שהוא הוציא, כדי שמצד אחד יעשה, מצד שני לא יפחיד מדמיו של הירקות. עומד ועטו משום דגמר בלבו לקנות הזקנה ודחיה במעשר, בגלל שהוא גמר הלוקח בלבו לקנות את הירק שניח בצען, קנה אותו ודחיה במעשר, אפילו מכה שדמיו של ירק קצובים, לא אמרנו אלה שהלוקח בעצם חייב באונסין, אם נשבר הכלי בידו וכדומה. אבל ודאי שלא קנה את המקח לגמרי, והוא רשאי לחזור בו. אז למה פה הוא קנה במקרה כזה שהוא חייב במעשר? אלא מה רב שי, באמת אחר בירי שמיים מסכין, אנחנו עוסקים בירי שמיים מיוחד, כגון רב ספר, דקיים בנפשו, הוא קיים בנפשו, ודומר אמת, דובר אמת בדבבו וכו'. זה הכוונה, אבל באמת לא באמת קנה את החפץ לגמרי, עובדה שיכולים לחזור בהם במקח. משנה נוספת בפחת עמוד א', בסוף העמוד, הסיתון מקנח מידותיו, 1-30 יום, כלומר, מישהו מוכר דברי מאכל ומשקה בכמיות גדולות, סיתונאי, אז מקנח מידותיו, 1-30 יום, חייב לנגב את כלי המידה שלו, מהשאריות שהצטברו בהם, 1-30 יום, ובעל הבית שהוא מוכר מעט מעט בביתו, הוא חייב לקנח 1-12 חודש. כלומר, מדובר פה, אנחנו נראה, מדובר פה על מכירת נוזלים, שמן ויין וכו'. הנוזלים נמדדים בתוך הכלים הללו, ואחרי זה נשפחים לכליו של הקונה, תמיד נשארים בעצם שיריים כלשהם בכלי המידה, הם נקרשים ונשארים שם, אז הם מקטינים בעצם נפח הכלי, מעוותים את המידה. אז צריך לנקות את כלי המידה מדי תקופה. סוטנאי מוכר לעתים קרובו, ולכן כליו צוברים שערי נוזלים במהירות גדולה יותר, ולכן צריך, כמו שאמרנו, לנקות את זה 1-30 יום, בעל הבית, 12 חודש. רשב"ג בחילוף הדברים, ההפך הוא נכון, סיטון חייב להיכנס רק 12 חודש, בעל הבית, 1-30 יום. למה רשב"ג אומר, בכלי הסוטנאי מצטברים פחות שיריים דווקא, למה? הסיתונאי מוכר את הדיר, ולכן השיריים לא מספיקים להיקרש בין שימוש למשימוש. לכן מספיק לקלח עם מילותיו, לעתים רחוקות יותר מבעל הבית. חנווני מקלח מילותיו פעמיים בשבוע, וממחה משקלותיו מקלח את אבני המשקל שלו פעם אחת בשבוע. בפשטות, בעניין חנווני הוא מוכה בעצם אפילו באופן תדיר יותר מהסיטונאי, וגם מבעל הבית כמובן, לכן מילותיו נאספים יותר שירי נוזלים. וממחה במשקלותיו, זה הוא צריך, המשקלות שהיו נוהגו בו היו מאוזניים, אז היה צריך לקנח את זה. היו שמים את הסחורה על המאוזניים, ונדבק בהם מהשומן, לחלוחית וכו', ונעשים כבדים יותר. אז לכן צריך לנקות את זה. הוא מקנח גם את המאוזניים על כל משקל ומשקל, אחרי כל פעם ששוקל בהם, כלומר, בכל פעם שהוא משתמש במשקלותיו, הוא חייב לקנח את הכפות המאוזניים, כלומר, כפות המאוזניים צריך כל פעם. את האבנים שהוא שוקל כנגדם, כמו שאמרנו, פעם אחת בשבוע. אמר רשב"ג, באמת והממורים בלח, כל זה במידות ומשקלות שמשמשים בעצם לסחורה לחה, לנוזלים. דרכה להידבק, נשארים שיריים וכו', אבל ביבש, מידות ומשקלות שמשמשים לסחורה יבשה, לא צריך, לא נדבק בהם סחורה. וחייב המוכר להכריע לו, כלומר להטות את המאזניים לטובת הקונה, להוסיף בעצם על דברי המאכל שמוכר, עד שהקף שבה, עם דברי המאכל, הוא תרד יותר מהקף שבה אבני המשקל, צריך לעשות בשיעור טפח. אנחנו נראה בגמרא מתי צריך לעשות את זה. ונראה שיש חיוב מסוים בעצם, על המוכר להוסיף מעט על הסחורה. אם היה שוקל או עין בעין, כלומר מאזניים מאוזנות, במקום שמותר לעשות ככה, ולא צריך להוסיף לו טפח, אז נותן לו גירומים. צריך לתת לו תוספת במקום אחת המאזניים. מה התוספת? אחד לעשרה בלח, בסחורה נוזלית, ואחד ל-20 ביבש, בסחורה יבשה. במקום שנהגו לעמוד בדקה, כלומר בכלי מי שמכיר מידה קטנה, לא יעמוד בגסה. במקום שנהגו לעמוד בגסה, לא יעמוד בדקה. במקום שנהגו למחוק, כלומר ליישר את גובה הסחורה שבכלי המידה לגובו של הכלי, אז לא יקדוש, לא ימלא את הכלי מעבר לגדותיו. במקום שנהגו לגדוש, לא ימחוק, לא יישר את גובה הסחורה לגובה הכלי. עומד גם מנהלים מידים איפה לומדים את זה, אמר יש לקש דאמר קרא, אבן שלמה וצדק יהיה לך. למרות שאתה מוכר בעצם אבן שלמה, צדק צדק משלך. צריך לנהוג בצדק, ותן לו על חשבונך, תן לו מעט יותר מכמות הסחורה שמגיעה לו. עומד גם יחי, אם הסיפה נאמר, אם השוקל הוא עין בעין, נותן לו גירויים, אם באמת מדובר פה על איסור דאורייתא, אבן שלמה וצדק צדק משלך ותן לו. אז מה שנאמר, היה שוקל, היה מוכר שוקל לו עין בעין, במאזניים מאוזנות, נותן לו גירויים. זה תוספת במקום אחת המאזניים, והיא אחת דאורייתא, אם אתה אומר שחייבים להכריע את המאזניים מהתורה כתוספת לקונה, אז איך יאיב לעין בעין, איך מותר בכלל לעשות שקילה מאוזנת, להוסיף לו סחורה אחר כך? לכאורה גזירת הקדוש שצריך להוסיף את המשקל, להוסיף על הסחורה בית השקילה עצמה, אין באמת ראי שמדובר במקום שנהגו. מקום שנהגו לעשות כן, מקום שנהגו לתת תוספת סחורה על ידי הכרעת המאזניים, אז אומרת המשנה, הכרעה צריכה להיות בשיעור טפח. וחיתמת ריש לקיש, מה שריש לקיש אמר, הסיפה התמר, אם היה שוקל או עין בעין, נותן לו גירומים, מעניים איפה לומדים את זה, שבכל מקרה המוכר צריך לתת להוסיף סחורה על כמות שסוכמה, אמר יש לקיש, דאמר קרא, אבן שלמה וצדק וכו', צדק משחרר ותן לו. וכמה גירומים, כמה תוספת המידה שחייב המוכר לתת לה במקום ההכרעה, אמר רבי אבא בר אמן, אמר רב, אחד מעשרה בליטר בלח לעשרה ליטרים, כלומר עשירית ליטרה לכל עשרה ליטרים, שזה בעצם זה אחד חלקי מאה, חלק אחד ממאה מהמקח. עכשיו, 1 ל-10 בלח ו-1 ל-20 ביבש. מה הכוונה? מה זה 1 ל-20 ביבש? איבא, אלא יחיקה אמר. אם היא כוונה 1 ל-10 בלח ל-10 דלח, 10 ליטרה של סחורה לחה על כל 10 ליטרים של סחורה לחה, ו-1 מ-20 ביבש ל-20 ביבש. וחלק 1 ל-20 של ליטרה סחורה יבשה על כל 20 ליטרים של סחורה יבשה, או הכוונה, 1 מ-10 ל-10 דלח ול-20 ביבש. 10 ליטרה על כל 10 ליטרים, על כל 20 ליטרים של סחורה יבשה וכו'. כלומר, כתוב 1 ל-20 ביבש, פירושו משקל אחד עבור כל 20 ליטרים סחורה יבשה, עד שהתנא קיצר ולא פירש מהו המשקל לאחד. אז האם הוא מתפרש בדומה לפסקה הקודמת שצריך להוסיף 1 ל-20 בליטרה על כל 20 ליטרה, כלומר 1 חלקי 400 מהסחורה, אז לפי זה התנא קיצר כדי שלא לכפול תיבת 20 כדרך שקיצר לפני כן, או מה שקיצר התנא כאן הוא מקום שהוא גם משקל האחד כאן, אותו משקל אחד שנזכר לאל, אחד מעשרה בליטרה, ככה אומרת המשנה, נותן לו גירומין אחד מעשרה בליטרה ל-10 ליטרים בלח, וכן אחד מעשרה בליטרה ל-20 ליטרים ביבש וכו'. כלומר, אחד חלקי 200. עומד רתיקו, הדבר בלי הכרעה. אמר בלוי, קשה העונשן של מידות, מידות מעוותות, יותר מהעונשן של עריות. שלגבי העריות נאמר בהן בתורה, כי את כל התאובות האל. במידות משקלו כתוב, נאמר בתורה, כי תאובת השם אלוהיך כל עושה אלה. אל זה עבירה חמורה, אל זה עבירה עוד יותר חמורה. ממש מדי, אל קשה, הוא דכתיב, ואת אלי הארץ לקח. אומרת לו, גם גבי הרעיון כתיב, האלה, כתוב בפסוק אחר, ככל אשר, כי כל אשר יעשה מכל הטובות האלה ונחרטו וכו'. אומרת לו, למעט המידות מקרת, זה רק למעט את העבירות שמידות משקלות מקרת. אומרת לו, אם כך, אלא מה יעוד ויו, כלומר, אם העונש קרת אכן נוהג בהרעיות ולא מידות משקלות, אז מאיזה בחינה עונשן של מידות משקלות יותר מאשר הרעיות? אומרת הגמרא, דעת המפשר בתשובה. בהרעיות אפשר לחזור בתשובה, לא כל הרעיות, אבל בחלק מהרעיות אפשר לחזור בתשובה. ואילו הכרה, במידות ומשקלות פסולים, אי אפשר, אין תשובה, לא אפשר בתשובה. במשך הזמן אדם משתמש בהם, ודאי רימה אנשים רבים וגזל אותם. לא יודעת מי הוא רימה, הוא לא יכול להחזיר את הגזל שהוא גזל. ואמר רבי לוי, קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה. גזל אדם רגיל יותר מאשר גזל מההקדש. שלגבי זה, גזל מההדיוט הקדים חטא למעילה. ואילו זה הקדים מעילה לחטא. כלומר, בפסוקים נאמר, נפש לגבי ממון הדיוט. נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד וכו'. הפסוק פותח בתיבות נפש כי תחטא, ואחרי זה נאמר ומעלה מעל. לגבי החטא של מילה בהקדש נאמר נפש כי דמעול מעל וחטא בשגגה וכו'. מכאן שגוזל מחבר הוא נחשב חוטא עוד לפני שנשלים את המעילה, ואילו בשונה מהקדש. ואמר בי לוי, בואו רק שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא פרח את ישראל ב-22 האותיות וכילן רק ב-8 אותיות. ברכם ב-22 אותיות, החל מהפסוק, אם בחוקותיו תלכו, שפותח באות א' עד והולך אתכם קומיות שנסתיים באות ת', כל 22 אותיות. וכללה ב-8 אותיות בלבד, החל הפסוק, ואם בחוקותיי תימזו, ו', עד ואת חוקותיי גאלה נפשם, מסתיים בעצם באות מ', המרחק ביניהם בסדר א' ב' הוא 8 אותיות, ומשה רבנו ברכם ב-8 אותיות בלבד, וכללה ב-22 אותיות, ב-8 אותיות בערך אותם, והיה עם שמוע וכו', פותח בעוד ו' עד ולא תעשו ללכת לחלו עם אחרים לעובדם, מסתיים במם, וכילם ב-20 האותיות, כלומר, מפסוק והיה עד ואין קונה וכו', שמסתיים בעוד ה', ו' עד ה' זה בעצם כל האותיות. אז זה שלא מידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. הגענו לדף פ"ט עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.